יש שתי סיבות שמקשות מאוד לומר דברי הספד על מורנו הרב ברנשטיין זכר צדיק לברכה. הסיבה אחת היא סיבה כללית. כבר אמר רב נחמן בגמרא שיש עתידים להיפרע מן הספדנים. קשה מאוד לומר דברי הספד מכוונים ומדויקים, לא להפליג בגוזמאות מצד אחד ולא למעט בערך מצד שני. ובמיוחד הדבר קשה כשמדובר באדם גדול, גדול מאוד מכפי שיעורנו, כפי שיעורו של הדובר, שפה קיימת הסכנה ויורבת לפתחו של כמעט כל אחד כשהוא בא לדבר בשבחו של אדם גדול, והוא שהוא רואה את האדם לפי קוטנו, כמו המשל הידוע על הגמדים שכל אחד מהם מתאר באופן את חלק הנמלים והפיל במשל אחד, או הגמדים וגוליבר. האדם רואה את הנתח של האישיות שהוא יכול להשיג בקוטנו. אבל קשה מאוד לומר דברים שהם מתארים את מכלול האישיות. זה נכון שבאים להספיד סתם, ודאי כשבאים להספיד אדם גדול. במקרה של רב ברנשטיין, הבעיה היא יותר חמורה, מכיוון שיש קפידה מיוחדת. כבר אצל חמיב, הגאון הרב סולובייצ'יק זצ"ל, דיבר במיוחד על הקושי של ההספדים. יש קרח שלם של דברי, קובץ שנקרא דברי הגות והערכה, של שיעורי הספד, חלק גדול מנו שיעורי הספד, שבו הוא תורח לציין את הקושי פעם אחרי פעם, לדייק ולכוון היטב בהספד. וגם הרב, בכבודו ובעצמו, במאמר הידוע שלו, טובת חוכמה עם נחלה, שיצאנו ללמוד אותו דווקא, השיעור האחרון שלמדנו כאן, בשיעור לפני שבוע, במאמר הזה הוא מדבר על השגרה של הספדים תפלים, שצריך להימנע ממנה, והוא מסביר למה צריך להיות בעל אופקים רחבים מסוימים, כדי להימנע מהשגרה הזאת של הספדים תפלים. אז כשהדרישה הכפולה והמכופלת הזאת להיזהר בדברי ההספד ולדייק בהם עומדת לפתחנו, ממש בחילו רעדה, אפשר לומר כמה מילים, בלי להתכוון למצות את הדמות, בלי להתכוון למצות את האישיות, בלי לחשוב שיש בכוחנו. אבל משהו, איזשהו דבר צריך לומר קצת כדי שלא להפתיר כדי השתקה, כדי לשים לב, לעורר את הלב. כלומר, נקודה אחת קטנה, שמבחינתי, באופן אישי, כפי קוטני, היה לה מעמד חשוב, משמעותי, גם באופן אישי וגם כמי שקיבל מידיו של הרב לפני חצי שנה, קצת יותר מחצי שנה, את הברכה ואת האחריות להוביל את המכללה בדרך שהוא וחברו הגדול הרב עמיטל זכר צדיק לברכה התוו לנו, מה זה אומר מבחינתנו כמכללה. בשער האחרון, במאמר האחרון מתוך העשרה של ספר האמונות והדעות של רב סעדיה גאון, ישנו מאמר שנקרא ספר הפרישות השלמה, ובו מתרגם רב סעדיה את יסודי האמונות והדעות שלו להנהגה המעשית, לאיך צריך להתנהג, איך אדם צריך לפעול. רב סעדיה מחדש שם דבר שאחר כך התפרסם הרבה יותר בזכות רעיון של הרמב״ם בשמונה פרקים, אבל הרמב״ם מאבד אותו קצת אחרת, והוא שלא ניתן למצות מידה אחת שעל פי האדם צריך להתנהל בעולם, אלא שעיקר עניינו של האדם השלם הוא ביכולת לאזן בין הכוחות השונים שנמצאים בתוכו, והוא מונה שם 13 עניינים, 13 מידות או 13 תחומים שאדם יכול להצטיין בהם, שיש בני אדם שחושבים שצריך להקדיש להם את כל החיים באופן מוחלט, ומצביע בכל אחד ואחד מהם. מצד אחד, מהו ההישג העצום שאדם יכול להשיג אם הוא מתמסר לדבר הזה, ומצד שני, מהו המחיר שהוא ישלם אם הוא יקדיש את כל חייו לדבר הזה. הדבר הראשון שהוא מונה שם זה הפרישות, כלומר עזיבת העולם הזה והתבודדות. אחר כך הוא עובר לכמה דברים שבכלל שייכים לעולם החומר והגוף, האכילה והשתייה, המנוחה. ואחר כך הוא מונה גם מידות, תחומי עבודה, שהם עניינים של רוח, לימוד תורה, עבודת השם. ובכל אחד ואחד מהם הוא מסביר מדוע הדבר הזה הוא מאוד חשוב, חשוב מאוד להשקיע בו, לשחרר את כל כוחות הנפש להשתקע בו, ומצד שני מי שמשתקע כולו הוא מחמיץ את הדבר, הוא מחמיץ את החיים. הוא אומר, אדם שכל כולו עוסק וכולו כולו פרוש, כמה דברים נפלאים אפשר להשיג עם הפרישות, אבל בסופו של דבר הוא פורש מחברת בני אדם, הוא הופך להיות אדם מתבודד, אדם שהוא מזיק לעצמו ומזיק לבריות. ואת זה הוא אומר אפילו על אנשים שכל כולם שקועים בלימוד תורה. חשוב מאוד להיות לגמרי שקוע בלימוד תורה, אבל מי שלומד תורה ואיננו מקיים מצוות, או איננו ממצא תחום עשיית המצוות, או מי שלומד תורה ופרנסתו הוא נשען על הבריות, הוא פורש מחיי העולם הזה, הוא מפסיד. ואז אומר רב סעדיה, הדרך הנכונה היא לעשות את האיזון הנכון של 13 הדברים האלה. אלא שכאן מגיע השלב שבו רב סעדיה לא אומר מהו הרצפט, המינון הנכון לקחת מכל אחד מ-13 הדברים האלה. למעשה רב סעדיה אומר, למעשה מה שרב סעדיה אומר זה שפה נבחן האדם באישיותו השלמה, לא בכל אחד מ-13 הפרטים, אלא ביכולת ליצור אינטגרציה נכונה בין הדברים האלה ומזה לבנות אדם שלם. ואת זה אי אפשר לכתוב בספר. את זה אי אפשר לתת, לזה אי אפשר לתת מדדים וכמויות. את זה אדם צריך לבנות מתוך אישיותו, וכאן צריך להוסיף מתוך התבוננות במישהו, פה נכנס המושג של שימוש תלמידי חכמים, מתוך התבוננות במישהו שעשה את האינטגרציה הזאת, ואין שאנשים שעושים אותה אותו דבר, אבל לראות שזה בכלל יכול לעבוד. שהמינון הזה, שהרעיון הזה, שאפשר להיות משוקע לגמרי בלימוד תורה, אבל זה לא יפגע בתפילה. שאפשר להתפלל בדבקות, אבל זה לא להיות מכונס לעבודת השם, אבל זה לא יפגע בקיום צלו, בעשייה בחוץ. שיהיה אדם כולו שרוי בעבודת השם, בלימוד תורה וקיום מצוות, וזה לא יפגום ביכולת שלו להלוך כנגד הבריות, להיות קשוב לבני אדם, להיות רגיש לצרכים שלהם. ושכל החבילה הזאת ביחד לא תסתור את היותו של אדם מעורב בדעת עם הבריות, ושכל החבילה הזאת ביחד לא תפריע לו להיות גם שייך לענייני העולם הזה. שהשיקוע עד הסוף בתורה לא יפריע להיות פתוח להשכלה ולתרבות כללית. ושהעניין והסקרנות למה שנעשה בעולם לא יגרע, אלא יוסיף ויתרום לבניין עולם התורה. כשאני הייתי הולך כאן במסדרונות של הישיבה, לא בשיעורים, כמעט לא זכיתי ללמוד שיעורים מפי הרב, מעט, הרבה מפי כתביו, כמעט שום דבר מבי, ואני לא תלמיד הישיבה, אבל לראות אותו הולך במסדרונות, יושב בחדר האוכל, מתפלל, או לשחוח איתו פה ושם איזושהי שיחה בנסיעה מפה לירושלים, היה מספיק המראה. תיתי לי שראיתי לרבי מאחורה, ודאי, מפניו, שיש אדם כזה בתוכן. שבאמת שאתה מסתכל, אתה רואה שבאמת אפשר לשלב את כל דברים האלה, ומה שיוצא זה לא מפלצת רבת קרניים, אלא בן אדם. שלם. שכל דבר הזה נשלם לו לאדם אחד. המשמעות של הדבר הזה כלפינו כמכללה, כמוסד, היא דומה. אנחנו מנסים לאחוז פה כביכול חבל מכמה קצותיו. אנחנו מלמדים תורה, ואנחנו מוסד אקדמי, ואנחנו עוסקים בפדגוגיה, ואנחנו רוצים שהאדם שמתקשר פה להוראה, והמורה שמלמד אותו, יהיה משוקע בעולם של תורה ורוח, ויהיה מקצועי בעולם של האקדמיה, ויהיה פתוח וקשוב לתלמידים שלו, ומסוגל לדבר איתם ברמתם ובשפתם. הוא יוכל גם לשחק עם התלמידים וגם לרומם אותם. הוא יוכל גם להיות במלוא יראת השמיים הנדרשת ממורה בישראל, ממרביץ תורה בישראל. שרבן אמר לי, כשהוא יושב איתי לפני שנכנסתי לתפקיד, המשפט שהוא חזר עליו, בעיקר אנחנו פה כדי להפיץ תורה. חינוך זה להפיץ תורה. ועם זאת, לא להסתגר, לא להתבצר בתוך דעת אדמות של תורה בלבד, לרכוש כלים, לרכוש את הכלים שבאים גם מן העולם שבחוץ, ובכל זאת לבנות מוסד שהוא בית, מקדש לתורה, מקדש לחוכמה, מקדש לחינוך, ושהכוחות המתרוצצים האלה ביחד כל אחד נעשה אותו במיטב יכולתנו, ולא ליצור יצורים חילאל, שיראו כמו הרכבות משונות של דברים שלא מתחברים, אלא בני אדם שלמים. בעיניי זה אחת המורשות הגדולות שהרב השאיר לנו באופן פרטי כבני אדם, ולכולנו יחד כמוסד. ואין לנו אלא להתפלל, הנוסח הרגיל שמסיימים הספדים, שיהיה מליץ יושר וכו', אני אנסח אותו בנוסחה קצת יותר מדויקת, בשפה יותר מצומצמת, לפי יכולת ההבנה. שנוכחותו המתמדת של רוחו של רב אהרן ליכטנשטיין בבית המדרש הזה ובמכללה הקיימת מכוחו, יהיו לנו למליצי יושר שאנחנו נוכל ללכת בדרך שהוא יתבע. שאנחנו נזכה להמשיך בשליחות הזאת כאילו הוא עדיין מתהלך בינינו. אם נעמוד בזה, ולוואי שיהיה זה שכרנו, שנוכל בזה קצת לקיים את מה שמוטל עלינו בימים האלה ובבא אחריהם בעקבות הסתלקותו מתוכו. הרב ביגי, ראש הישיבה.
שהרב יהודה הדגיש כאן, אישיותו של רבנו גדולה ורחבה, ואי אפשר ואין יומרה אפילו למצות אותה או אפילו את קצות דרכה. מה שאני מבקש בדקות שלפנינו, לדבר על 3-4 נקודות קצרות, במיוחד מן הזווית של מורים או אלה שמתעתדים לעסוק בהוראה ולעסוק בחינוך. כל מי שגדל בבית המדרש הזה יודע שהקירות האלה, כותלי בית המדרש, רעדו כמעט בכל שנה מחדש, ביום י' ג' באדר. יום י' ג' באדר, יום תענית אסתר, היום שבו אנו עתידים לקרוא כעבור כמה שעות, אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, הרב ליכטנשטיין זיכרונו לברכה היה עומד כאן, ליד העמוד הזה, וזועק את הזעקה הזו, והדבר המרכזי שהוא תבע מכל יושב בית מדרש, זה לקחת אחריות על חינוך הדור. כשהייתי שם בניהום האבלים, אמר לי אחד הבנים שאצל אבא שום דבר לא היה נחשב, רק חינוך או רפואה. ופעמים רבות דיבר גם מעבר לחינוך, ולמרות שבשנים האחרונות קצת קהה או קהתה אצלו הקריאה לחינוך, דווקא בגלל ההיצע הגדול של מורים ליד כמות מקומות העבודה שאפשר להשיג, שנוצרה בעיה בשנים האחרונות בעניין הזה. אבל תמיד, תמיד, כל בוגר או כל תלמיד שבא אליו לשיחה לפני שהוא סיים את פרק לימודיו בישיבה, ההנחיה באופן קבוע היא, אם אתה מחפש מקצוע, דבר לעסוק בו, שני דברים צריכים להיות. א', אסור שהדבר הזה יהיה כל כולו מרוכז בצדדים הכלכליים, איך אתה משיג פרנסה. תמיד צריך שיהיה מקצוע, שיש בו איזושהי רוח, איזה משהו מעבר לצדדים הכלכליים. אבל מעבר לזה, לראות את צורכי החברה, לראות את צורכי הכלל, ולראות איפה החברה ואיפה עם ישראל ואיפה העולם זקוק לי הכי הרבה, ושם אני צריך להיות. אני חושב שכולם יודעים שרבנו היה שר התורה, והיה אדם ששלט בכל, כל רחבי השס פרוסים לפניו ממש, כשבילי אלון שבות, אז כשבילי אלון שבות, אני לא יודע, אני חושב שאת השס הוא הכיר יותר טוב משבילי אלון שבות. אבל כך היה רבנו. ואצלו שס ולימוד שס ולימוד גמרא, זה היה הדבר. אבל גם הוא, כשהוא זיהה את הקשיים של בני הנוער בלימוד גמרא, הוא פרס משנה חלופית שרבו המתנגדים לה וכתבו בעד ונגד כל כך הרבה. אבל הוא לא יכול היה להחריש, ואף על פי שזה לא היה לרוחו, הוא היה ודאי היה מעדיף שכולם, שכל הנוער וכל עם ישראל יסתער על השס, בבלי וירושלמי, בלי צורך למצוא כל מיני פתרונות של משניות או רמב״ם או דברים אחרים כאלה וכיוצא בזה. אבל האחריות שלו לעם ישראל הביאה אותו לא לשקוט על השמרים ולתכנן ולחשוב מה אפשר לעשות אחרת, כיצד אפשר לקרב את עם ישראל יותר טוב לתורה. זוהי נקודה אחת. נקודה שנייה שהייתי מדגיש, וכל שהולך להוראה צריך להיות מודע לזה, האמת היא שכל אדם, אבל תמיד אנשי ההוראה צריכים לקחת יותר אחריות מכל אדם בהקשר הזה, הוא שנה, ולהגיד שהוא שנה זה understatement ליד מה שבאמת הוא הרגיש ביחס למושג הזה שנקרא עצלנות. אין אצלו עצלנות. לא ידע מה זה עצלנות. חקוקה בראשי, מי שהיה שם יודע, לפני כ-12 שנה. יום ירושלים, בירושלים עיר הקודש, היכל שלמה, חגיגות ה-70, ואני זוכר שהוא עמד שם על הבמה, והוא דיבר על הצורך לכבוש ולהסתער, ועם עוצמות כאלה שאני זוכר עד היום, אותו רגע שפשוט נבהלתי ונדהמתי מעוצמת ההתלהבות הזאת, כאילו מדובר עכשיו בבחור צעיר שרק עכשיו מתחיל את צעדיו, והוא הולך לכבוש ולהסתער את כל העולם. ורבותיי, השאיפה והדרישה מכל אדם, תמיד, בכל דבר שאתה עושה, וזה לא משנה מה שלא יהיה, תעשה אותו בכל הכוחות שיש בך, בכל, תשקיע את כל המאמצים, תעשה את זה בצורה הטובה ביותר. קל וחומר בן ראש קל וחומר, כשמדובר בלימוד תורה, כשמדובר בעבודת השם, יש לו איזה מאמר שהוא כתב על בענייני חינוך שלא הקפדן מלמד, על מידת הקפידה שצריך מלמד מול תלמידיו, ומי שהכיר אותו, אמנם הסיפורים אומרים שחותנו היה הרבה יותר תקיף ממנו, אבל כולנו, כל מי שלמד וישב פעם בשיעור שלו, יודע שלא היה כדאי להתאפס לא מוכנים לשיעור. ולא היה כדאי אם גם למטה והיה קבוצה של מעבירי חבורות בפניו, אז מידת האמת שבו מעולם לא נתנה לו לבוא ולהגיד ככה דברי שבח ריקים. כשהוא אמר דברי שבח, אז ידעת שאחרי כל מילה, זה כל מילה אצלו מדודה בפלס, הוא אף פעם לא החניף ולא אמר סתם ככה רק בשביל הרגשה טובה. וכשהוא סיים וסיכם חבורה, זה לסכם בצורה יסודית מן המסד והתפחות, כל פרט ופרט, מה היה ברור, מה היה צלול, מה היה טוב, מה אפשר לתקן, מה לא עשית, איפה התעצלת, כל דבר היה ברור. והנקודה הזאת, והיום כולנו מתמודדים כמחנכים בשאלה עד כמה לדרוש ועד כמה להעלים עין, וזה לא פשוט היום. כבר ידוע בשמו של החזון איש על מה שנאמר, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, שהחזון איש אומר שמאל מקרבת וימין מקרבת יכול להי ואולי. ואף על פי כן, ולמרות שגם הוא היה מודע לנקודה הזאת, בכל זאת נשמתו בנפשו לא יכול היה להיות אדיש לעצלנות, או אפילו רק לעצלות, לא לעצלנות מקצועית, לעצלות רגעית, גם זה הוא לא יכול היה. נקודה שלישית שאני מבקש להדגיש כאן, זה סיפור שבעיניי מאוד מאוד, אני יודע שעליי הוא השפיע מאוד. הרבה מדברים, וגם הרב יהודה הזכיר כאן, את העניין הזה של הצורך להיות פתוח להשכלה ולעולם רחב ולעולם הדעת הכללי וכו' וכו'. ומי כמו כרבנו שוודאי היה פתוח וכל הדברים האלה היו בהירים אצלו ונהירים אצלו וחלק וקניין מרכזי באישיותו. ואני זוכר לפני הרבה שנים היינו בשבת של הצוות של הישיבה במלון בנווה דקלים. ואני זוכר שליל שבת שאלנו אותו את השאלה הזאת, מה מקום רואה באמת להשכלה הכללית, לתרבות הכללית בעולם שלו? האם באמת רואה בה חשיבות? והוא ענה שכל מה שהוא עסק בכל התחומים האלה, אלמלא זה היה תורם לו תרומה משמעותית לעבודת השם שלו, להבנת חזן ולהבנת השס, הוא לא היה עוסק בשום דבר מכל זה. עכשיו אני לא חושב שהוא בא לומר כאן, ואני זוכר שברגע הראשון ששמעתי את זה, זה זעזע אותי. אבל נדמה לי שהתשובה מצויה באישיותו, שהייתה באמת אישיות אחת. והרב יהודה היטיב להגדיר בדיוק את הנקודה הזאת, שאצלו הכל היה שלמות אחת. ונדמה לי שהדבר המרכזי שידריך אותו, זה אותה עבודת השם, או בעצם את השאלה שכתובה בתורה, בצורה הפשוטה ביותר, מה השם אלוהיך שואל מעמך. זה הדבר המרכזי שהנחה אותו. וכל מה שתרם ועזר לו להבין את הנקודה הזאת, ואלה היו, זאת הייתה השאלה שלדעתי הדריכה אותו והנחתה אותו בכל מסב, בכל דרכיו, גם ברגישות האנושית שלו, גם בלימוד שלו, גם בעבודה שלו, בכל דבר. הדבר המרכזי שהדריך אותו זה מה השם אלוהיך שואל ממך. ולבסוף, נקודה אחרונה, אני מרשה לעצמי לחזור על דברים שאמרתי כאן לפני כשנתיים במעמד ציון הגיעו של רבנו לגבורות. וזה היה פחות או יותר סביב השבוע הזה, על כל פנים ודאי השבוע הזה זה פרשת השבוע, אז אני ודאי יכול להרשות לעצמי פרשת אמור, נדמה לי שגם אז היה פרשת אמור, חודש אייר תמיד פרשת אמור נמצאת בתוך חודש אייר. ופרשת המועדות של פרשת אמור, התורה אומרת אלה מועדי השם שתקראו אותם מקראי קודש, שש תמים תעשה מלאכה, וכבר ידועה שאלת חזל ורשי, מה העניין שבת אצל מועדות? לומר לך, כל המחלל את המועדות כאילו חילל את השבת, וכל המשמר את המועדות כאילו שימר את השבת. והשאלה הגדולה היא, נכון, אז מה זה קשור? למה עדיין צריכים לעסוק בשבת, ומה הקשר בין מועדות לבין שבת? ונדמה לי שיסוד הדברים נעוץ באותו ביטוי של שהשבת היא, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, כפי שמסביר הרב קוק את הדברים האלה, גם בסידורו בעולת ראייה וגם באורות הקודש, את הנקודה הזאת של קדושת יום טוב, יונקת עם קדושת שבת. נסביר את הדברים יותר. אדם אינו יכול ליצור קדושה יש מאין. כל קדושה בעולם, רק הקדוש ברוך הוא יוצר קדושה. אם האדם נמסרה לו היכולת לקדש זמנים, זה רק מכוח זה שכבר הקדוש ברוך הוא קדם וקידש את יום השבת. הקדוש ברוך הוא קידש את השבת, והברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. לאחר שהקדוש ברוך הוא קידש את השבת, יכול האדם לבוא ולהציל מקדושת השבת על קדושת הזמנים. ולכן יום תחילה למקרא הקודש, מסביר הרב קוק, זה לא ראשון מבין הימים שהם מקרא הקודש, אלא זאת קדושת המקור, כשקדושת המועדים היא קדושה בתולדה. ויש קדושה שמועצלת מן השבת אל הימים הטובים. ואז אמרתי באותו יום לרבינו שהוא בחינת שבת, וכל בתי המדרש שפועלים מכוחו, וכל תלמידיו שפועלים מכוחו, בכל מקום בעולם, הם בחינת יום טוב. ואני רוצה ברשותכם לקרוא פסקה שכתב אחד מחשובי תלמידיו, אחד הרמים פה בישיבה, הרב דני וולף, שהוא תלמיד, ממש תלמיד מובהק שלו, וכך בהקדמה לספרו מנחה וזבח כותב הרב דני, שיטת הלימוד שלו, אותה ספקתי ממנו במשך עשרות שנים, בוקעת ועולה מכל שורה בספר. בסדר קודשים בפרט זכיתי לשמוע ולקרוא את שיעוריו על רוב הסדר כולו. אך מעבר לכך, אין בפי מילים להודות על הדרך המיוחדת בבנה ועיצב מורנו ורבנו את תלמידיו, ואותי ביניהם. מצד אחד, דורש מורנו ורבינו מתלמידיו את התוצאות המיטביות בלימוד התורה. אך דרישה זו מובעת בצורה תומכת ואוהבת הנוטעת בלב תלמידיו את הרצון והיכולת להתפתח ולהתבטא. ואני מבקש להוסיף כאן, לא רק את הרצון ואת היכולת, כל שיטת הלימוד של רבינו הייתה בנויה ומבוססת על כך, על הצדדים הפדגוגיים, המתודולוגיים, איך לבנות, ומי שזוכר, אני זוכר לפני כ-40 שנה, שהייתי פה בשיעור א', מדי יום ראשון, שיעור מתודיקה. שיעור איך ללמוד, שיעור איך לחשוב, שיעור איך לנתח. גם בזה הוא ראה חשיבות, ולא רק בזה, גם בזה זה לא נכון. הוא ראה בזה את החשיבות הגדולה, להעמיד תלמידים על רגליהם, כדי שיוכלו אנשים ללמוד, כדי שיהיו להם כלים להתמודד עם הלימוד, ולהתמודד עם אתגרי החיים, להצמיח אנשים שהם גם למדנים, גם אנשים חושבים, גם אנשים שיש ערכים, גם אנשים שיש להם יכולות כדי להתמודד עם כל אתגרי היום והשעה. זה היה מורנו ורבינו. כמו שאמרתי, מפאת הזמן אנחנו מקצרים, ואלה יקרה דברים. לנו כמי שמתעתדים לצאת לשדה ההוראה, אני חושב שהנקודות האלה צריכות להיות נר לרגלינו. יהי רצון שכולנו נהיה ראויים להלך בדרכיו, להנחיל לתלמידינו את אהבת אלוקים שבו, אהבת אלוקים הענקית של אש, אהבת השם שבוערת בו, אהבת תורה בלי מיצרים, ואהבת האדם בלי מיצרים. יהי זכרו ברוך. נאמר עכשיו שני מזמורי תהילים, ואחר כך אין מלא רחמים.
ותעמוד לנו ולכל ישראל זכותו.